דף, היה לי, קוטטי דף אחד. תודה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על המחלוקת המרכזית בדין בישול אחר בישול. ראינו שכאשר יש דבר שיתבשל, אז מפורש במשנה שמותר לבשל אותו בשבת, שאין איסור בישול אחר בישול. אבל ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים, האם יש הבדל בין יבש ללח. כאשר רוב הראשונים פסקו שאין הבדל בין יבש ללח, ובכל המקרים האלה, אם זה יתקרר, זה עדיין נחשב למבושל. גם מרק קר נחשב למבושל. זו דעת רוב הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן והרשב"א והרמ"ח והר"ן. רוב הראשונים כך פסקו. מאידך ראינו ששיטת רש"י, לפי איך שהבין אותה הראש, לא כתוב מפורש ברש"י, אבל לפי הסבר הראש בדעת רש"י, אז כל הדין שאין בישול אחר בישול מדבר רק ביבש. הרעל נוזל ברגע שהצטנן, יש בו איסור של בישול. כשיטה הזאת של הראש בשם רש"י, פסק גם רבינו יונה והטור. שולחן ערוך בסימן שי"ח ד' פסק לחומרה שיש איסור אחר בישול, בישול אחר בישול בלח, כלומר כדעת הראש ודעת רש"י. מדבריו נראה שזה איסור דאורייתא, והוא אפילו לא ציין שיש דעות אחרות. הרמ"א לא משיג על הדברים האלה, אבל ראינו שבכל אופן יכול להיות שיש הבדל בין השולחן ערוך לרמ"א. כאשר הנוזל כמו המרק מתקרר, באיזה שלב אני אומר שהוא לא מבושל? לדעת השולחן ערוך, ברגע שירד מיד צולדת, וזו הסברה הגיונית. לדעת הרמ"א, אפילו אם ירד מיד צולדת, הוא נחשב למבושל כל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו. כל עוד הוא חם קצת, נחשב כמבושל. שיטת הרמ"א דורשת ביאור, וראינו שיש כאלה שמסבירים את הרמ"א, באמת, עגלי טל, מסביר שמת דאורייתא, ובכל אופן, כיוון שזה היה פעם מבושל, אז כל עוד הוא לא יצטנן לגמרי, זה עדיין נחשב למבושל. אבל ראינו את שיטת החזוניש, שמבין שכל איסור בישול אחר בישול לדעת הרמ"א בלח, הוא רק דרבנן. שאין איסור בישול אחר בישול, מרק קר שהצטנן מצד הדין היה מותר לחמם אותו. כל הסיבה שאסור לחמם אותו, זה שמה בטעות, תחמם מרק שלא יתבשל בכלל. תחמם מים שלא יתבשלו בכלל. אז אם זה חם קצת, זה איזה סימן שזה יתבשל. זה טורף הדברים. עוד דבר מרכזי, אני עושה חזרה מהירה כי צריך את זה גם להמשך כאן עכשיו. עוד דבר מרכזי הוא מה הסברה לחלק בין לח ליבש. אז ביארנו בכמה צורות, אבל ראינו באופן עקרוני שיבש גם כשהוא קר עדיין הבישול משמעותי. גם שניצל קר הוא אוכלים אותו. נוזל בדרך כלל החום הוא חלק מהבישול, וכשהוא קר הוא כבר מאבד את הבישול שלו. דבר נוסף אמרנו שגם מבחינת איך שזה נראה, מבחינת מה שניכר, אתה רואה ביבש, גם כשהוא קר אתה רואה שהוא מבושל, ונוזל אתה פחות מרגיש מים קרים או מים שהתבשלו והתקרו, אתה לא רואה כל כך את ההבדל ביניהם. עכשיו השאלה היא, כל עוד נשארנו בבית המדרש, מצוין, נתנו את השיעור, הכל בסדר. אבל עכשיו אנחנו יודעים שתמיד החיים מורכבים. מגיעים לחיים, פתאום מרגע רגע, בא עקרת בית, היום כבר אתה לא יכול להגיד בקרת בית, כי מי יודע מי מחמם את האוכל בשבת, בדרך כלל הבן אולי לפני התפילה, בא האדם רוצה לחמם את האוכל בשבת. אז הוא שואל, רגע, אני מבין, לך אסור, יבש מותר. אבל מה אני עושה עם התבשיל הזה שהוא תבשיל, ויש בו גם נוזל? למשל דגים עם נוזל. יש הרבה דברים, כדורי בשר עם רוטב, סוחים ברוטב. יש הרבה דברים שיש בהם נוזלים, שיש יבש ויש נוזל. מה הדין במקרה הזה? האם זה נחשב יבש או נחשב כנוזל? הבית יוסף בסימן ר' נ"ג מצטט את רבינו ירוחם. אומר הבית יוסף, וכן כתב רבינו ירוחם בחלק ג' ושם הרב רבינו יוינה, דקול שרובו רוטב, הוא מצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי קירה הוא מצטמק, הוי מבשל גמור. רבי יוסף מצטט את רבי ירוחם שבר על כל שרובו רוטב. לפי הדברים האלה עולה שאם יש מיעוט רוטב, הרוב יבש, ויש קצת רוטב שאין בעיה לחמם. כך לכאורה כתוב כאן בדברי רבינו ירוחם האלה. הולכים לפי הרוב. הבעיה היא שרבי יוסף מצטט את רבינו ירוחם שוב פעם בסימן שי"ח. כתב רבינו ירוחם וכן כתב עוד בשם הרב רבינו יוינה, וזה לשונו, ואפילו הגיע עם שעה בעודה בידו עד שנצטנן התבשיל, אסור להחזירה אם יש בה רוטב. בכל דבר דיש, שיש בו רוטב הוא מצטמק ואפילו והוא צונן, כשיחזרו על גבי קרא הוא מצטמק, אבי מבשל גמור. כאן אומר רבינו ירוחם, עוד פעם בשם רבינו יוינה, שאם יש בו רוטב זה כבר בעיה של בישול. כלומר, לפי דברי רבינו ירוחם, שמצוטטים בבית יוסף בסימן ריש נון ג', הולכים לפי הרוב. רוב יבש, בסדר, יבש. לפי דברי רבינו ירוחם, שמצוטטים בבית יוסף בסימן שין י"ח, אפילו אם הרוב יבש, זה לא טוב, צריך שלא יהיה בכלל לך. אפילו יש בו רוטב, זה כבר נחשב כדבר נוזלי. אז יש לנו סתירה מאוד משמעותית בתוך דברי רבינו ירוחם. טוב, אדם רואה את זה, אז הוא אומר עצמו, אז מה הבעיה? מה נעשה? הבית יוסף מצטט את רבינו ירוחם בשין ראשון ג' בצורה אחת. מצטט את רבינו ירוחם בשין י"ח בצורה אחרת, אז בואו נפתח רבינו ירוחם. הבעיה. הבעיה. אפשר לפתוח רבינו ירוחם. אבל רבינו ירוחם, ודאי שמתם לב, יש משהו מפתיע. רבינו ירוחם הוא אחד מהראשונים החשובים. איך זה יכול להיות שרבינו ירוחם אין ספר יפה? אתם יש לכם ריטווה יפה, רשב"א יפה, רמב"ן יפה, ר"ן יפה, מאירי. נכון? כל הראשונים באופן כללי יצאו במהדורות יפות. לא רק בשנים האחרונות במהדורות ככה של מוסד הרב קוק עם הערות למטה. אבל גם עוד לפני זה יצאו לנו. רבינו ירוחם, הלכו תפתחו, יכול להיות שבשנים האחרונות ממש יצא, אבל ודאי שבאופן כללי עד השנים האחרונות, אולי גם עכשיו לא, תמצאו רבינו ירוחם מלפני מאות שנים עם כתב שבור שאי אפשר לך לקרוא אותו. תמצאו מעט מאוד מהדורות אחרות של רבינו ירוחם. איך זה יכול להיות? אז התשובה לדבר נמצאת בספר שם הגדולים שכתב החידה. החידה הרב חיים יוסף דוד אזולאי כתב שם הגדולים. החידה כתב בערך 80 ספרים, והוא כתב ספר שם הגדולים, שרוב הספרים שלו הם ספרים שהם עיוניים, בהלכה רובם, חלק בהגדה, בתנ"ך, יש לו דרכי יוסף על שולחן ערוך. החידה כותב ספר שם הגדולים שהוא ביוגרפיה על גדולי ישראל. מפתיע שרב כזה גדול פתאום יכתוב ספר אנציקלופדיה כזאת של ביוגרפיה. למה הוא כתב את זה? כי החידה נסע לאיטליה ולא נתנו לו להיכנס. כי אמרו, אתה צריך להיות שבועיים והסגר פה עכשיו, לראות שאין מחלות. שמו אותו בלי כלום, בלי ספרים, שבועיים. הוא לא ידע מה לעשות, אמר, טוב, תביאו לי דפים. הביאו לו דפים ועת, ובשבועיים האלה הוא כתב את ספר שם הגדולים. אם תפתחו בפנים, תראו איזה בקיאות אדירה יש. זה לא סתם, על כל שם של ספר ממש. ושם הוא כותב דבר מאוד מעניין. שם הוא כותב שרבינו ירוחם, גם בעל האיתור, הוא כותב שהם שני ספרים קדושים מאוד, שהם כל כך קדושים שמי שהתעסק בהם ועשה איזה טעות, וכל אדם שמתעסק בספר ומוציא אותו יכול להיות שעשה טעות, זה הגיוני, נכון? שהוא עוד שילם על זה מחיר. מה המחיר? אז הוא כותב שמה, זה הוציא את הספר שלו, מת הילד שלו, זה מת בעצמו צעיר, זה מת, יש לו איזה סיפור של חמישה שם אנשים, אנשים ראו את זה, אמרו מספיק, בסדר, אנחנו נסתפק במהדורה הקיימת. אז אין לנו כמעט את רבינו ירוחם. כשהוציאו לפני כמה שנים פרויקט פשוט באחת המהדורות, אז קיבלו היתר מיוחד מהרב מרדכי אליהו להקליד, לא זוכר אם זה היה רבינו ירוחם או בעל האיתור, בלי הערות, פשוט להקליד, והוא נתן להם היתר מיוחד שזה יהיה בסדר. אז בכל אופן, אין לנו מהדורות מסודרות, מדויקות של רבינו ירוחם, יש גם כדעת הקוד של כתבי יד וכל זה. אז אי אפשר לדעת אם הכתב יד שלנו, אם המהדורה שיש לנו יותר מדויקת מהמהדורה שהייתה לפני הבית יוסף. אבל במהדורה שלנו כתוב, וכתב הרב רבינו יונה, וכל זה שאמרנו, כן, רבינו יונה בחלק ג' לטיב י"ב, אם שעה בעודה בידו עד שנצטמן לתבשיל אסור להחזירה, אם יש בה רוטב, בכל דבר שיש בו רוטב הוא מצטמק ויפה לו והוא צונן, וכל אבי מבשל גמור. כך כתוב ברבינו יונה אצלנו. אז הוצאתי את רבינו יונה, זה לפני שנים כבר, אבל בכתב אתם תראו, אני לא יודע אם יצא בינתיים משהו חדש, אבל לפני כמה ש... לא יודע, 15-10 שנים כשאני הוצאתי, זה מה שהיה כתב שבור ובקושי יכול לקרוא, אבל כתוב שם כל שיש בו רוטב. אז רבינו ירוחם אצלנו דווקא הגרסה היא להחמיר. אבל בכל אופן, קשה לדעת. יש לנו אחד מהאחרונים, מחשובי האחרונים, שכתב בצורה מפורשת לכולה, וזה בעל מנחת כהן. אתם כנראה, אולי הרבה מכם, לא מכירים את המנחת כהן, אבל מנחת כהן הוא ספר מאוד חשוב, כתב אותו הרב אברהם הכהן פימינטיל, ספר שגם הוא היה תמיד בכתב שבור וזה, אבל בשנים האחרונות יצא בצורה יפה, והוא, יש לו ספר אחד על הלכות בישול בשבת, הוא חי לפני כ-400 שנה, וספר שני על איסור ויתר, מבוא לאיסור ויתר, ודבר שלישי על בין השמשות, על כל הזמנים. הוא כותב בצורה בהירה בלתי רגילה, זה נראה כאילו הוא חי בימינו, גם בסדר, בדברים, ממש מסדר את שיטות הראשונים ואת הדברים. מי שילמד פעם הלכות שבת או איסור ויתר, אני מאוד מציע לראות את מנחת כהן על הסדר. בכל אופן, בעל מנחת כהן, הוא גם מביא עיונים בתוך הדבר, הוא ספר נפלא. בעל מנחת כהן כותב, ונראה לי שאפילו יש בו מעט שומן או מרק, בדבר שנתבשל כל צורכו, אם כל זה מותר להניחו נגד המדורה, או לשאותו בחמין, אז הוא גם מכן, שאין לך בשר שאין מועל, ושומן יוצא מנוחמה תמיד, כל בשר יש קצת שומן, יש קצת מועל, ואם כל זה נידון לדבר יבש, ונראה שכל שהרוב הוא דבר יבש, אף על פי שיש בו רוטב, לא שייך בו בישול, וכן מסתבר שכל שרובו יבש, נידון יבש, וכל שרובו רוטב, נידון לדבר לך. אז גם אם יש לנו גרסאות ברבינו ירוחם, המנחת כהן ודאי הכריע לסבר שהולכים לפי הרוב. אמנם, תכף נראה, שיש הרבה אחרונים שנראה שלא הקלו. וסברו שאין להקל ללכת אחרי הרוב. אני רוצה קודם כל להבין מסברה. האם יותר הגיוני להקל או להחמיר בדבר הזה? לכאורה הסברה הפשוטה היא להחמיר. מה אכפת לי אם זה רוב או מיעוט? מה זה משנה? יכולה להיות כמות גדולה. רוב זה לא אומר שאין כמות קטנה. יש הרבה יבש ויותר מהנוזל, אבל הנוזל יכול להיות הרבה. הרוטב יכול להיות הרבה. מה זה משנה? אם יש בישול, אחר הבישול שלך להצטנן, מה אכפת לי שהוא רוב או מיעוט? הסבר אחד לדבר הזה כתב הפרי מגדים. הפרי מגדים הוא אחד מחשובי הפוסקים כידוע, והוא מצטט הרבה את המנחת כהן שהזכרתי קודם. הפרי מגדים אומר שאם יש מעט רוטב, אז אתה לא רוצה שיתחמם יותר מדי, כי אז הנוזל יתעדה והתבשיל יישרף וזה מצטמק ורע לו. אתה לא רוצה, אתה רוצה לחמם, אבל אתה ממש לא רוצה שיתחמם יותר מדי, לא רוצה שיתבשל, וזה כאילו דבר שבגלל שהאדם עצמו לא מתכוון בכלל לבשל, מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן במקרה כזה אין איסור בישול אחר בישול, כך מסביר בעל פרי מגדים. הסבר אחר, כותב העיגלייטל אומר שדעתו של אדם על רוב התבשיל, וכיוון שדעתו על רוב התבשיל לגבי המיעוט, זה נחשב דבר שאינו מתכוון. הוא לא מתכוון לזה, ודבר שלא מתכוון, ולכן יש להתיר. יש מקום לדון בסברה הזאת, אני רק מזכיר אותה. יכול להיות שאפשר להסביר בצורה אחרת, בצורה שלישית. כאשר יש לי תבשיל שהוא יבש ונוזל, אנחנו דנים אותו כתבשיל אחד. מדובר על יחידה אחת, הרי מדובר לא על שני תבשילים, מדובר על קציצות בשר ורוטב, על דגים ורוטב, מדובר על יחידה אחת. אנחנו ראינו שאחת הסברות המרכזיות לחלק בין יבש ללח, שדבר לח שהוא מתקרר, הוא מאבד את המשמעות שלו. כל זה כשדבר הוא לח, הוא רק לח. אבל אם מדובר על דבר שהוא יבש ולח ביחד, ואנחנו רואים אותו כתבשיל אחד, אז אם זה תבשיל אחד, זה לא מאבד את המשמעות. האדם, גם כשהדבר הזה קר, מתייחס לזה כדבר בעל משמעות. הוא יאכל אותו, גם כשהוא יהיה קר. אם נרצה, לא רק שהוא יאכל אותו, אלא זה גם ניכר. דיברנו על ניכר. כשזה נפרד, מים, יכול להיות שהם לא ניכרים. כשמדובר על יבש ועם רוטב ביחד, זה ניכר בו, שהוא יתבשל פעם, כיוון שהוא ניכר בו, כיוון שהאדם יאכל אותו כך, בסך הכל, התבשיל הזה בתור תבשיל אחד, זה תבשיל שהאדם כן מתייחס אליו כמבושל גם כשהוא קר. לכן, אם אני מתייחס לתבשיל כדבר אחד, אז ממילא יכול להיות שכל התבשיל נחשב כדבר שבעיני אנשים נחשב כאוכל, וניכר בו הבישול, ולכן לא יהיה בו איסור. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. יש לנו כאן ספק. לא ברור לגמרי. הולכים לכפי הרוב, לא הולכים, אפשר להגיד סברות לכאן, לכאן. מה היה יותר הגיוני לפסוק להלכה עכשיו? מה יותר הגיוני? עכשיו יש לנו את הספק הזה. מה היה יותר הגיוני להגיד הלכה למעשה? מה היה יותר הגיוני להגיד? היה יותר הגיוני להגיד שספרדים יחמירו ואשכנזים יקלו. כי ספרדים זה איסור דאורייתא. נכון? אם אנחנו טעינו, מרק שהתקרר השולחן ערוך, אמרנו שפסק שהוא נחשב לא מבושל. כלומר, לספרדים זה ספק דאורייתא. לאשכנזים, לפחות לפי החזון איש, גם אם זה קר לגמרי, זה רק ברבנן, כי לפי החזון איש, וגם לפי החיי אדם, הרמה פסק לכולה, וכך מסתבר שהוא פסק לכולה, שאין בישול אחר בישול גם בלח, רק הוא רצה שיהיה חם קצת, כמו שאמרנו, שתדע להבחין אם זה לא יתבשל בכלל, כי אחרת תתאב ותעשי מים קרים, לא מבושלים. אם זאת הסברה, זה ספק דרבנן. אם זה ספק דרבנן, ויש לי רוב ומיעוט, ויש לי ספק אם הולכים אחרי הרוב או לא, היה מקום להקל. חוץ מזה שהיה מקום להקל, גם מצד הסברה יש מקום להגיד שאם אני הולך אחרי הרוב ולגבי המיעוט זה דבר שאינו מתכוון, אז למרות שזה פסיק רישה, אבל זה פסיק רישה בדרבנן ולא אכפת, יש עוד סברות להקל כאן. לכאורה כך היה צריך לומר. אבל מה לעשות? הספרדים יש את הרב עובדיה, והוא למעשה יצר כאן משהו שהוא משונה קצת, אבל זה תמיד הפוך. כשיש דבר כזה, ספרדים זה בסדר, אשכנזים צריכים להחמיר. בואו ננסה רק לראות את המהלך שהתרחש בנקודה הזו. הרב עובדיה כתב בהערה בשו"ת יחווה דעת, חלק ב' סימן מם ב', כתב הרב עובדיה בהערה שהולכים אחרי הרוב. עכשיו הדבר הזה, סליחה, חלק ב' סימן ממהי. ממהי, תכף אני אגיד לכם למה התבלבלתי עם ממבית. ממהי. הוא כותב שהולכים אחרי הרוב. ובזמנו היו שמועות שהרב עובדיה חזר בו מההיתר הזה. אנחנו הלכנו לשאול אותו לפני 30 שנה בערך. הלכנו לשאול אותו, הוא חשב שהוא לא חזר בו. הוא אמר, לא, מה פתאום, אני הולך לפי הרוב. אבל היו שמועות שהוא חזר בו, אבל לימים הניף ידו בשנית, והוציא שו"ת יביע אומר חלק זין, בשנים הראשונות, עשרות שנים היה עד ו', היה א' עד ו', ופתאום, 20 שנה, יודע, התחילו לצאת, זין, ח', ת', עד י'. הוציא את חלק זין, ושם בחלק זין, בסימן מבית, שם בחלק זין וסימן מבית, זה קל לזכור, כי זה מבית ממה, אבל לפעמים אתה יכול להתבלבל. ושם בחלק זין וסימן מבית, הוא מעריך להתיר. והוא מעריך לכתוב בצורה נרחבת את כל הנימוקים שלו, למה הוא מתיר ללכת על פי רוב. וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אז הוא בונה גם על ספק ספיקה, ויש ספק אחד, אולי הולכים לפי הרור, ויש ספק שני, אולי הלכה כרמב״ם, שדבר לך שיצטנן אין בו איסור בישול, וספק ספיקה, ואפשר להתיר, ויש... בכל אופן הרב עובדיה מתיר. לא כל הספרדים הסכימו איתו, למשל בשו"ת אור לציון שכתב הרב בן ציון אבא שאול, כתב לאסור, אז לא כל הספרדים הסכימו, אבל הרבה ספרדים נוהגים כדעת הרב עובדיה להקל על פי הרוב. ומה דעת האשכנזים? אז כאן מצאנו קודם כל דעה אחת אשכנזית שלכאורה הייתה צריכה להקל, ולא רק שלא הקלה, היא החמירה הכי הרבה שאפשר, וזה סידור אדמור הזקן שכתב שולחן ערוך הרב. אומר בעל אדמור הזקן, אף על פי שאין בישול אחר בישול ודבר יבש, מכל מקום הוא חוזר ונמחה ממנו קצת, יש בו משום בישול אחר בישול בלחלוחית, מין בלחלוחית המחוי עם היד עד אדמור, לפיכך צריך להיזהר מאוד שלא להחם בשר או פות צלויים או מבושנים, אם יתחמם המוהל הנמחה מהם עד שהיד צולדת בו משום איסור סקילה וקראת חס ושלום. בעל שולחן ערוך הרב אומר, אפילו אם אין נוזל, אבל יש קצת לחלוחית, זה קצת רטוב, הבשר קצת רטוב מלמעלה, לא טוב, אתה צריך לייבש אותו, צריך שהכל יהיה יבש לגמרי. אומר את זה בדרך משל, משהו מצחיק קצת, אבל בוא נאמר שאתה רוצה לחמם בשבת צימס, אני אומר את זה, זה גזר גמדי, אז אתה צריך כל אחד לקחת ולחמם, לנגב עם נייר סופג, ואז תוכל לחמם. לא מספיק שתוציא את הרוטב החוצה, צריך שיהיה יבש. זו דעת שולחן ערוך הרב, שזאת קיצוניות הפוכה לגמרי. דעת ביניים מופיעה בדברי המשנה ברורה, וכך נראה גם בדברי השולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, שין י"ח דבר, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שיד צולדת בו. אומר המשנה הברורה, והוא יבש, רוצה לומר שהריקו המרק ממנו. כלומר, לפי דבריו לא צריך לנגב, אבל צריך להוציא את הנוזל החוצה. אם הוצאת את הנוזל וזה קצת לך, זה לא בעיה, אבל צריך להוציא את הנוזל. אז אם כך, לפי הרב עובדיה הולכים לפי הרוב. לעומת זאת, לפי הדעה הרווחת, לא הולכים לפי הרוב, צריך להוציא את הנוזל, אבל אם יש קצת לחלוחי, זה לא מפריע. כמובן שכשמוציאים את הנוזל צריך להיזהר מאיסור בורר. אז כדי לא לעבור על איסור בורר, או שתוציאו את הנוזל לפני שבת, או אם זה היה בשבת, אז אם יש לך דגים ורוטב או כל מיני דברים, במקום להוציא את הרוטב ואת הרע מתוך הטוב, תוציאו את הטוב ותעבירו לתבנית אחרת, ואז תשימו לחימום. תוציאו את הטוב מתוך הרע, לא את הרע מתוך הטוב, אלא את הטוב מתוך הרע, או שתשפחו את הרע עם קצת טוב. בכל אופן צריך להתגבר על איסור בורר. עכשיו אני חייב להגיד על הקשר הזה, אוקיי?
שמדעים יכולים
לתמוך
על
היתר
של הרב עובדיה?
בעיקרון, היה מקום לזה, כי לא כל כך מדובר, כשמדובר על פסיקה ספרדית או אשכנזית, אז כל אחד צריך ללכת לפי שיטתו. כאן זה לא לגמרי שיטה ספרדית או אשכנזית, זה יותר איזה מחלוקת מסברה. יש גם קצת פסיקה ספרדית וזה, וכל הספק ספיק וזה, שאשכנזים עושים קצת פחות. יש קצת בדבר הזה, לא שאשכנזים לא עושים, אבל אשכנזים יותר נזהרים על ספק ספיקה, מתי לעשות, מתי לא לעשות, והשח ויורדיה וסימן קופיוד אומר, נותן את כל הכלים של ספק ספיקה, ואומר בסוף, תשמע, אל תעשה ספק ספיקה לבד, זה מסובך, ואנחנו רק מה שיש בשס. הרב עובד אומר, מה פתאום, אנחנו עושים ספק ספיקה, והוא עושה בכל מקום. אז יש גישות קצת בשס, אז יש קצת גישה ספרדית ואשכנית, בעיקרון היה מקום לזה. אמנם, כיוון שהדעה הרווחת בפוסקים בסופו של דבר היא כן להחמיר, אז לך תחילה, יותר טוב לנהוג לחומרה. אבל אם אדם אומר, תשמע, אני לא יודע, אנשים אומרים לי, אני אצל ההורים, אני ככה עושים בבית, אז אתם יודעים, יש מקרים שההורים באים ואומרים, מה למדתם בישיבה? אנחנו רוצים כל הזמן להשתפר, מה אפשר עוד לשנות בבית? אבל רוב ההורים לא ככה, ואי אפשר כל פעם לבוא, כל פעם הצעה כזאת, פעם הצעה כזאת, אתה יודע, הנח להם לישראל בדבר הזה. יש דברים יותר משמעותיים, כל ילד, יש עוד חידושים שהוא מביא לבית, הילד הבא יעשה עוד חידוש. יש חידושים, אחד מביא דברים של תולעים, אחד חידוש, כל אחד מכניס משהו הביתה וזה הופך להיות חלק מהבית. יש לפעמים דברים הפוכים שהבית הוא, הבית הוא תמיד הבסיס שלנו בכל מקרה. הוא זה שנותן לנו את הבסיס של תורה ויראת שמיים, אבל הבית רוצה שאנחנו נביא חידושים מהשטח. אז יש דברים, בעניין הזה הייתי אומר, אם בבית עושים ככה למשל, בין אשכנזים, בין ספרדים, הייתי אומר, יש להם על מה שיסמוכו, נעזוב את זה. לא הייתי מתעסק בזה. הייתי אומר, נעזוב את זה, יש פעם מישהו שבא אליי עם איזה ארוחה, הוא הלך להתארח אצל מישהו בשבת, והוא הגיש לו משהו עם נוזל בצורה כזאת, והוא לא אכל. הוא לא אכל, הוא אמר לי, הוא לא מישהו דווקא חידוש, לא, הוא לא אכל, הוא אמר, הוא בשל בשבת רוטב, אני לא אוכל צמנן כזה. אז הוא לא אכל, הוא אכל דברים סלטים, פתאום כאב בטן, לא יודע, הוא לא אכל. כאילו, כן, ש... אז צריך לדעת, אתם הולכים לאכול אצל מישהו, מחמם ככה, לא נורא. יש על מה לסמוך, יש סברות להקל, יש גדולי הפוסקים שאמרו את זה, אז יש סברות להקל, יש בעיקרון סברות גם לספרדים, גם לאשכנזים, ספרדים, מילה הרע עובדיה, אז אולי קצת יותר נוח להם, כי יש להם. אבל בעיקרון יש סברות להקל. מצד שני, בבית שלכם, יותר טוב להשתדל לכתחילה שזה יהיה יבש, בלי נוזל, אבל אם נמצאים באיזה מקום, יש, אז לא נורא. עוד דבר בהקשר הזה, יש מצבי ביניים. מצבי ביניים, אני אקרא להם צ'ונט. צ'ונט במובן האמיתי, וגם בתור הסלנג של צ'ונט, שזה לא זה ולא זה. יש דברים שזה לא נוזל ויבש, אלא זה פירה. פירה זה כאילו, וואה, מה זה, זה יבש או נוזל? אז אומר הרב פיינשטיין, ומה שנסתפקת בקטשופ, שמה הוא אוכל מחמת שהוא אבב, שעל ידי שכיחה מסתבר שלא תלוי זה ודין אוכל ומשקה לגבי תומה, אלא ואם הוא דבר עזב, או שהוא חתיכה או עומדת ומדובקת יחד, אף ולא כלי המעמידן ומדבקן, שלכן יש להחשיבן כאלך. אומר הרב פיינשטיין, אם הדבר עומד בלי דפנות, אז זה נקרא יבש. זה לא שזה לא יכול, זה יכול שתדמיין כאילו שאתה מוריד את הדפנות, זה לא אומר שזה לא יישבר, בוא נאמר, יפול זה בסדר, לא צריך לעמוד דום כמו חייל. אבל אם הוא לא נשפח לכל עבר, אלא בסך הכל עומד בפני עצמו, שהוא לא זקוק לדפנות, הדבר הזה נקרא יבש. אז פירה, בדרך כלל נקרא יבש, אלא אם כן עשו דו מאוד מאוד, יש כאלה, כאלה שעושים דו מאוד, נוזלי כזה, מאוד זה. צ'ונט, אם הוא לא מוצלח, הוא יהיה מאוד נוזלי. כל מלא בנוזלים, וזה בדרך כלל צ'ונט מוצלח, הוא איכשהו יותר יבש. יש כאלה שכבר שרפו לכיוון השני. אבל אני רק מתכוון שהוא, אם זה נוזלי מאוד, אתה שם, וזה נשפח, אז זה גמרנו. אבל אם זה דבר שהוא בסך הכל עומד בלי דפנות, זה נקרא דבר יבש, כאשר מדובר על תערובת ביניים. הדבר שנשאר לנו לדון בו, ובכך יעסוק השיעור הבא, הוא דין של דבר קרוש שנהיה נוזלי. יש המון דברים שאדם קם בבוקר והוא רואה את הרוטב של העוף קרוש, הוא יודע שאחרי שהוא יחמם הוא יהיה נוזלי. ויש עוד הרבה דברים דומים לזה, כי גם יש כל מיני אבקות או דברים מסוימים שהם עכשיו יבשים, אבל אם יהיו נמסים ויהיו נוזליים, הדין הזה הוא דין שצריך לברר אותו, ויש לו משמעויות להלכה בכמה תחומים, וזה בעזרת השם נעשה בשיעור הבא.